לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית, אסתי פרז בן עמי. כאן רשת בית.
עכשיו ועוד 5 דקות בחצי היום. שלום לכם, משדר הצהריים, רשת ב'. מפיקות המשדר שלנו הן רחלי לוי ועמית כהן, וטכנאי השידור דני רוקי. מיד נעדכן במסע ומתן לשחרור החטופים, וגם מה קורה בעזה מאז שרוב הלוחמים יצאו מן הרצועה. בריאיון ראשון עם מפקד יחידה חדשה בצהל, מגל וחרב לשיקום ותמיכה ביישובי העוטף. נשמע גם את סיפורו של עוד אחד מגיבורי המלחמה הזו, נועם פרידמן, שנפצע קשה כשפינה את חבריו הפצועים וגם את גופות חבריו שנהרגו תחת אש תופת של מחבלים. 46 ימים והילדה בת 9 מצפת הימנות קסאו עדיין נעדרת. נמשיך לעקוב אחר החקירה. לפני הכל נפתח את המשדר בטבח המשפחה בנצרת. אדם רצח 4 בני משפחה ופצע את אמו ואחותו ואחר כך התאבד. אורלי אלקלעי, שלום.
שלום אסתי. כן, מוחמד ארשד, זה השם, בן 34, תושב איקסל, מגיע אתמול בעת שהמשפחה לבית המשפחה של אחותו בנצרת, כשאלו מתיישבים לשולחן ערב החג, עיד אל פיטר, ופותח בירי לעבר הנוכחים. הוא פשוט מרסס שם את כל מי שעומד מולו, ופוצע פצעים אנושים, שלאחר מכן גם נקבע מותם של 3, גיסו, האח של הגיס ודודו, אמו ואחותו פונו לבתי החולים במצב קשה מאוד, גבר נוסף פונה במצב אנוש, היום בבית החולים רמב״ם בחיפה ביחידה לטיפול נמרץ נאלצו הרופאים לקבוע את מותו של הגבר. הנרצחים הם חיר ארשיד, שריף ארשיד, עבד ארשיד ואיסמעיל ארשיד, וכפי שציינו, היורה, הרוצח, שלאחר מכן שם קץ לחייו, הוא מוחמד ארשיד. המשטרה הגיעה בכוחות גדולים מאוד של מחוז צפון לזירת הרצח, הירי, שהוא היה למעשה ברדיוס די נרחב באותו מבנה, גם בבית המשפחה וגם במקום נוסף, כמאה מטרים מבית המשפחה של אדם נוסף ששמע את הירי. השכנים ששמעו את הירי כולם רצו לשם כי הם שמעו את הזעקות, אבל היה גם מי שנתקל ברוצח עוד בטרם הוא שם קץ לחייו, והוא מצליח גם לפגוע בו וגם לרצוח אותו. המשטרה פתחה בחקירה, מסתבר שבני המשפחה וגם הרוצח הגישו תלונות הדדיות זה על זה, על תקיפה ועל איומים. הרקע ככל הנראה ירושה, ירושה שעברה במשפחה, סכסוך על ירושה, מישהו שם לא היה מרוצה ככל הנראה ממה שניתן לו, היה איזשהו נתק בין מוחמד לבין בני המשפחה בעקבות הסכסוך הזה, וערב החג, סיום הרמדאן, הוא מגיע לבית אחותו ופשוט יורה לכל עבר, ופשוט טובח בבני המשפחה. המשטרה עדיין חוקרת, אבל כאמור אסתי, כולנו יודעים שכבר אין מה ואין את מי, וגם במשטרה מבינים שהרצח הזה ככל הנראה הוא היה בלתי נמנע. מתחילת השנה אסתי, 49 נרצחים בחברה הערבית לעומת 44 בתקופה המקבילה אשתקד.
והנה 4 בני משפחה אחת שנרצחים על ידי בן משפחה. אורלי אלקלעי, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו לפני דקות שוחחנו והקלטנו קרוב משפחה שמספר לנו מה קרה שם. אחמד אלחילו, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אתה קרוב משפחה של אחד הנרצחים באירוע הקשה הזה וגם שכן. ספר לנו מי הנרצח שהוא קרוב משפחתך.
אבא של אשתי, כן.
אבא של אשתך נרצח?
כן, כן, אחד... הוא גר קומה מעל הבית, הרוצח נכנס לבית, במקרה גם הרוצח הוא בן אח של, בן דוד שלהם של הנרצחים כולם, ובן אח של חמתי, חמאי, אבא של אשתי. הוא גר מעליהם בקומה אחד. ששמע את היריות, ירד למטה לראות מה יש, אז הוא... אחרי שרצח למטה את האנשים שם ביציאה, הוא גם ראה את דוד שלי ורצח אותו, הרג אותו.
יא, אללה, זה אסון.
כן, הוא בן, הוא במקרה, הוא בן דוד שלהם, ואחד הנרצחים, בעל של אחותו של הרוצח, כן.
אחמד, מה קרה שם בדיוק ממה שאתה שומע כבר מהאנשים? מה היה הרקע?
הרקע, הבן אדם רווק, לא נשוי, הוא זרק את אמא שלו מהבית, שהוא גר באיקסל, לא בנצרת. זרק את אמא שלו מהבית מלפני שנתיים, והוא כל הזמן בא, עושה בעיות. אמא גרה אצל הבת שלה, שגרה פה בנצרת. הוא כל הזמן בא, עושה להם בעיות. הבא, בא עם אקדח ועם מחסנית ועם כל זה, והוא השתמש בהכל, ו... הרג הבעל של אחותו, שהוא גם בן דוד שלו, והוא ירה באמא שלו, באחותו, שהם עדיין נמצאים בבתי חולים, ואחים של בעל של אחותו, שהם גם עוד פעם בן דודים שלו, הם אחרי ששמעו את הירות, גם ירדו בשביל לראות מה קורה שם, גם הוא רצח אותם.
זה לא יאמן, זה סיפור מטורף. הכל אני מבינה בגלל גם עניינים של אדמה וירושה.
לא, 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 כלום, כלום, כלום. הם גרים באיקסל ויש להם בית טוב, אין בעיה על זה.
לא, הכוונה שהוא רצה אולי את הבית, או לא הסתדר עם אמא שלו על כסף.
לא, הם השאירו לו את הבית שם, ועזבו לו את הבית, הוא גר רווק וגר בבית שלו.
למרות שהשאירו לו את הבית ועזבו אותו, השתגע לגמרי.
הבן אדם כנראה חולה, כנראה נפשית, כנראה משתמש במשהו, והיה חוסר טיפול פה, היה צריכים לטפל פה, שהוא לא יגיע למצב כזה.
וכל זה קורה בערב חג. יושבים
ערב חג, בדיוק ערב חג שהצום נגמר ב-7 ו-11 דקות, 7 ו-14 דקות הוא התחיל לראות. הוא בא מוכן עם תיק, עם מחסניות, עם הכל, עם מנוטוף, עם זה, הבן אדם משוגע מה שעשה פה.
אתם פוחדים שעכשיו יתחיל... נקמה, אני יודעת, אתה יודע.
על מה? הוא לא השאיר נקמות, לא השאיר כלום. הוא היה גר לבד, זרק את כולם, אח שלו עזב אותו בבית, הלך גר בכפר אחר. אמא שלו עזבה אותו, זקנה בת 70, עזבה אותו לפני שנתיים, עזבה את הבית מרוב שהוא אלים. אני חושב החוסר טיפול במוסדות שצריכים לטפל בנושא כזה, זה גרם שיגיע למצב כזה, שהוא ירוג אנשים כאלה.
אתה אומר שאדם כזה היה צריך להיות סגור, במוסד סגור, ולא קיבל טיפול כמו שצריך.
כן, והיה צריך להיות במוסד סגור, לא יוצא ממנו. למה הוא אלים, ונתן כל הזמן מכות לאמא שלו, כל הזמן שאבא היה בחיים, נתן לו מכות וקשר אותו, וכל כפר איקסל מספרים את הדברים האלה.
ואיפה המשטרה כל השנים? הם לא בתמונה, לא עוצרים אותו, לא שמים אותו מאחורי סורג ובריח?
תלוי אם היה תלונות שם, אני לא יודע אם היה תלונות, יכול להיות, זה מה שחסר. לפעמים אנשים מכבדים את הילד ורוצים את הילד, מתפיישים להגיש תלונה, וזה מה שגורם ש...
אסון, משפחה שלמה.
כן, 3 אחים נרצחו, ודוד שלהם, שזה אבא של אשתי. והנה, אנחנו מחכים פה, כל האנשים עכשיו, שתהיה הלוויה בשעות הערב היום.
אנחנו משתתפים בצערכם, אחמד אלחילו, תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה. ביי.
187 ימים, 133 חטופים עדיין בידי חמאס. סולימן מסוודה, כתבנו המדיני, שלום לך.
שלום אסתי.
בישראל מצפים לקבל את תשובת חמאס מהמתווכות כבר היום, בתקווה להגיע להסכם כבר במהלך חג איד אל פיטר, שזה בימים, היום ובימים הקרובים. איכן עומדים המגעים כרגע?
נכון, אנחנו מדברים על איד אל פיטר שלמעשה החל היום ונמשך לשלושה ימים, כאשר המתווכות גם מצרים וגם ארצות הברית מצפות להגיע ולהכריז על הסכמות כבר בימים האלה. צריך להגיד אסתי שבצד הישראלי לא שם, הם לא שם, אומרים שהדבר הזה עוד ייקח זמן, ובישראל אומרים שסנואר כרגע לא מעוניין באיזשהו הסכם, והוא למעשה עומד על אותן דרישות, אפילו מומנטום שהוא מרגיש בתקופה האחרונה. ואם רגע נדבר על מה שקורה כאן בישראל כרגע אסתי, אז אתמול מתכנס קבינט המלחמה, אחר כך הקבינט המורחב, קבינט שמתכנס לדרישת סמוטריץ' ובן גביר, ששניהם אומרים אנחנו רוצים לקבל עדכונים על המסע ומתן וההסכם, כדי לדעת האם באמת אפשר להצביע בעדו או נגדו. הקבינט התכנס לדרישתו של סמוטריץ' וממש דקות לפני כינוס הקבינט, לפני שהוא מקבל שם את פרטי ההסכם, סמוטריץ' מפרסם פוסט ארוך מאוד מדוע הוא התנגד, שוב אני מדגיש לפני שהקבינט התחיל, אומר שהוא מתנגד להסכם הזה, לוויתורים מרחקי הלכת שהוא מכנה של ישראל, גם בן גביר בעבר שאמר שהוא מתנגד להוצאת הכוחות וכל מה שקורה כרגע. עכשיו בישראל גם אומרים לנו אסתי שסנואר גם ככה לא היה מעוניין בהסכם, עכשיו הוא יהיה עוד יותר, ומדוע? שתי סיבות מאוד עיקריות בהקשר הזה. קודם כל, ישראל נתנה לו שני דברים שהוא דרש במסגרת ההסכם מבלי שהוא היה צריך לתת דבר אחד, וזה שילוש הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה, וגם הוצאת כוחות צהל ממרכזי ערים, שני דברים שהוא דרש במהלך המסע ומתן וקיבל אותם בחינם, כך שהם לא ברור מה המוטיבציה של סנואר כרגע להחזיר תשובה. כן אומרים בישראל שהוא לא מנותק קשר, שהוא מתקשר עם סביבתו, שניתן כן באמת לקבל את תשובה ממנו בתקופה הקרובה. זה מה שהמתווכות בעיקר מעבירות לישראל את המסרים האלה, אבל בינתיים אסתי התשובה לא מגיעה, ונשאלת השאלה אם סנואר מקבל דברים שהוא דורש במסגרת ההסכם בלי שהוא היה צריך לעשות ויתור אחד, למה שהוא יסכים להפסקת אש.
ממשיכים, אנחנו ממשיכים להתעדכן. תודה רבה לך סולימן.
תודה.
אליאור לוי, ראש תחום העולם הפלסטיני, שלום.
צהריים טובים, אסתי.
אז אנחנו מחכים לתשובה, גם איתנו המתווכות. האיתותים מחמאס מעוררים אופטימיות?
לא, לא ממש. תראי, אנחנו מדברים כמעט כל יום בימים האחרונים באותה שעה, ואני חוזר על הדברים שלי שאמרתי גם לפני. אין כאן אופטימיות מבחינת חמאס בכל מה שקשור להתקדמות במסע ומתן הזה, ובואי אני אציג לך כיצד הדברים נראים גם מהבוקר. אז בכיר חמאס בחול, אוסאמה חמדאן, שהוא אגב חשוב, אסתי, כי הוא בעצם מדברר את המלחמה הזאת מטעם חמאס מאז שהיא החלה, הוא מדבר הבוקר, והוא אומר שהארגון שלו מכין תשובה ברורה, בהתאם להתייעצויות שהוא קיים, והוא יגיש אותה למדינות המתווכות מצרים וקטר, בזמן הלא רחוק, כך הוא, זה ציטוט שלו, ובואי נשמע אותו, ואחרי זה אני אסביר.
المقترح المقدم لا يولد به اي من مطالب الشعب الفلسطيني بل على العكس هو يريد ان يكرس حالة احتلال شبيهة بما نراه في الضفة حيث سيطرة اسرائيلية عسكرية وامنية كاملة ويخضع الفلسطيني لها.
כן, אסתי, אז אומר חמדאן, ההצעה הישראלית לא עומדת בשום דרישה של העם הפלסטיני, להפך. ישראל, לפי חמדאן, מעוניינת להנציח מצב של כיבוש, דומה למה שאנחנו רואים בגדה. העם הפלסטיני לא יהיה נתון לשליטה ישראלית צבאית וביטחונית באופן מלא, כך חמדאן. ובאשר לאיתותים מחמאס שעליהם פתחנו, אז חמאס אומר, חמדאן, סליחה, אומר, ההצעה הישראלית היא הצעה מתחמקת, שמעוניינת להרוויח זמן ולהמשיך בפעולה הצבאית ברצועת עזה. ושימי לב לזה, אסתי, בסוגיית החטופים, מציין חמדאן שישראל מתמקדת בסוגיה הזאת בצורה שלא מקובלת על חמאס, ואז הוא עובר לסוגיית העקורים וכל החזרה לצפון והסוגיה הזאת, ואומר, ההצעה היא שישראל כוללת חזרה מוגבלת של מספר עקורים מוגבל מדי יום צפונה, היא תכלול נשים וילדים ללא גברים, ולא כל מי שירצה לשוב לביתו יוכל לשוב. לפי חמדן, החזרה תתאפשר רק למי שישראל תסכים שיחזור, והחזרה הזאת לא תהיה לאזורי המגורים, אלא לאזורים שצהל יכין אותם בשיתוף פעולה עם ארגוני האום. זה כמובן מבחינת חמאס לא מקובל, והוא טוען שישראל מעוניינת להעביר נשים וילדים מהאזורים שעקרו אליהם למחנות מעצר ברצועת עזה. עכשיו, שאת סוכמת את כל הדברים האלה, אסתי, של אוסמה חמדן, ואת כל מה שדיברנו עליו ביומיים האחרונים, את מבינה שכרגע אין לחמאס שום עניין או איתות חיובי לתת בנוגע לתשובה. עכשיו, יכול להיות שהוא לא יגיד לא אסתי, יכול להיות שהוא יגיד כן אבל, אבל האבל הזה יהיה קשה מאוד לישראל לקבל אותו, ובכך בעצם הוא יגיד, אנחנו הסכמנו למשהו אחד, כן. וישראל תגיד, הסכמנו למשהו שני, והנה אנחנו במבוי סתום.
אלי אורלוי, תודה רבה.
תודה, אסתי.
גילי כהן כתבתנו המדינית, מצרפת אלינו גילי, שלום.
שלום, אסתי.
ואת מספרת שראש הממשלה נתניהו צירף לצוות המסע ומתן נציג מלשכתו.
נכון, גם הפעם בשיחות המסע ומתן שהתקיימו בקהיר בתחילת השבוע, הצטרף לצוות המום שנזכיר מורכב מראש המוסד, דדי ברנע הוא ראש המשלחת, לצידו ראש השבק רונן בר ואלוף במילואים ניצן אלון, גם את יועצו המדיני אופיר פלק, גם הוא הצטרף לשיחות שהתקיימו במצרים. היועץ המדיני של ראש הממשלה לא חבר קבע בשיחות המסע ומתן, ולפחות למיטב הבנתי הוא לא מנהל את המסע ומתן, אבל כן צורף לנסיעה הזו. היו נסיעות מום קודמות שלהן צורף, והיו גם נסיעות שלא צורף, אבל ממה שאני מבינה לנסיעה הזו הצטרף גם כן. ובהמשך לדברים של סולימן, ואולי זה גם משליך על המגעים של הצדדים, אז בישראל מעריכים שחמאס יציג תיקונים לאותה הצעת פשרה אמריקנית. כפי שסולימן אמר, באמת הערכה שנמסרה לשרים בדיון היא שחמאס עתיד לדחות את העסקה, אבל התיקונים הללו הם במידה רבה אסתי אלו שיכתיבו את המשך המגעים. האם זה תיקונים שישראל מוכנה לשקול, מוכנה לשמוע, ובהתאם לכך לשנות עוד קצת את עמדתה, או שמדובר בדברים שישראל לא מוכנה להתפשר, ואזי זה גם משליך על המשך קיום המגעים להפסקת אש ולשחרור חטופים. ורק לאחר אותה תשובה שאמורה להימסר על ידי חמאס למתווכות, רק אז יהיה ניתן לדעת, האם יש עוד מקום למגעים ואיפה הדברים עומדים. ממה שאני שומעת, יש עוד מכשולים, כך שהדרך לצערנו עוד ארוכה.
גילי, תודה רבה לך על העדכונים.
תודה.
איתנו גאות על גרבלי, אחותו של אלמוג מאיר ז'אן, שלום.
שלום, צהריים טובים.
אלמוג, אחיך שנחטף מהמסיבה ברעים, ממסיבת הנובה, וכשאת שומעת את כל העדכונים האלה, אפילו האחרונים לגבי המסע ומתן, את מקווה בטוח, אבל מרגישה שיש שינוי מהעדכונים הקודמים שנתנו בחודשים האחרונים, שמתקרבים למשהו?
מה אני אגיד לך? אנחנו כבר כמה חודשים טובים במגעים. Okay. אז אני אופטימית, אני אופטימית ואני מחכה, אבל אני לא מרגישה עוד שינוי. אני מאוד מקווה שאני טועה, זה יקרה כמה שיותר מהר. די,
מה?
אנחנו כבר אין לנו אוויר.
ספרי מה עובר עליכם בחודשים האחרונים שאין לכם אוויר.
מאוד מאוד קשה. אנחנו משפחה שעושה הרבה דברים רחוקים ממה שהיינו עושים לפני. אם זה באמת לדבר איתכם, אנחנו אנשים מאוד, מאוד סגורים, ולא נמצאים ברדיו ולא בטלוויזיה, ואנחנו באים להרצות לאנשים ולספר את הסיפור שלנו, ומי אנחנו ומה קרה, והפכנו להיות אנשים אחרים, החלוטין, זה פשוט עולם מקביל, ככה אנחנו מרגישים.
והחיים שלכם סובבים רק סביב זה, או כמעט רק סביב הדאגה והחששות.
99% אנחנו סביב זה, אני לא עובדת. כן. אני לפני חצי שנה הייתי גננת בגן ילדים. אני ואימא שלי ודוד שלי, אנחנו לא עובדים. אנחנו עסוקים רק בזה, אנחנו עובדים להחזיר את אלמוג ואת כל החטופים הביתה.
את מרגישה שעושים, מדינת ישראל עושה כל מה שאפשר בשביל להחזיר את אלמוג ואת שאר החטופים הביתה?
אני אגיד לך, אני מאוד סומכת על הצבא שלנו, מאוד, הוא באמת צבא חזק, הוא עשה טעות בשביל לאוקטובר, אבל הוא התעשת על עצמו, והוא באמת עושה הרבה דברים.
אבל בסוף לא הצבא מחזיר אותם, או נכון. לפחות רוב נכון. המגעים הם מדיניים. את סומכת על מקבלי ההחלטות?
אני רוצה לסמוך עליהם, אני רוצה לסמוך עליהם, ואני מאמינה שהם עושים, אבל לא מספיק, כי הוא עדיין לא פה. חצי שנה הם עוד לא פה. אז כנראה שזה לא מספיק.
ספרי לי על אלמוג.
אז מוגי קודם כל הוא בן 22 עוד חודש, ממש עוד מעט הוא בן 22 במאי. הוא מדהים, הוא ילד אופטימי, הוא ילד חם מאוד, הוא המגנט של המשפחה ושל החברים שלו, הוא ילד חכם ואינטליגנט, הוא היה אמור להתחיל את העבודה שלו בהייטק ביום ראשון, יום למחרת, וזה לא קרה, אבל העבודה שמורה לו. הלו?
כן, כן, איתך.
אוקיי, כן. היה שקט.
כן.
והוא
לא הגיע לעבודה הזו, לא הגיע.
הוא לא הגיע לעבודה הזו.
אתם ידעתם שהוא נוסע למסיבה?
אנחנו ידענו שהוא נוסע למסיבה, כן. המסיבות האלה, הם אומרים את המיקום שלהם בדרך כלל, באותו יום או יום קודם. אז ידענו את המיקום הזה ביום שישי.
כן.
כן.
וספרי על אותו יום, אותו בוקר של 7 באוקטובר, ומה עובר עליכם?
אז קודם כל זה מתחיל בזה שברבע ל-8 בבוקר הוא מדבר עם אמא.
כן.
מתקשר אליו ואומר לה, אמא, יש טילים, הצבא כאן סגר את המסיבה, אני לא יודע עוד מה קורה כאן, אבל אני אתקשר אליך כל חצי שעה, אני אוהב אותך, והוא ניתק את הטלפון.
וואו.
לאחר מכן אנחנו שולחים לו הודעות וככה נותק הקשר כמובן. הוא הספיק אבל לכתוב לאימא שהוא מתחבא, וזהו, ומאז באמת נותק הקשר. הוא מקבל את ההודעות, יש עדיין קו. אלינו פשוט פוסט בפייסבוק שאנחנו מחפשים אותו עם תמונה שלו ושיצרו איתנו קשר מי שרואה אותו. ובאמת בסביבות 12 בצהריים מישהי הגיע אליי לוואטסאפ אליי ומישהי אחרת לאימא. והראו לנו שיש סרטון, והם שלחו לנו את הסרטון, שבו רואים את אלמוג, עם עוד 4 צעירים באיזה מבנה נטוש, שלדעתנו זה כבר בעזה, והוא מכסה את הפנים שלו, סרטון שכולם מכירים, מאמינה שגם את מכירה.
כן.
וזהו,
ומאז? יש עוד חיים, מישהו מהחטופים שחזרו, השבים, ראו אותו, סיפרו משהו, היו איתו?
אז בסביבות דצמבר, קודם כל, יש לנו עוד חיים.
כן. ממנו,
לא מהשבים, mm-hmm. לא מישהו שראה אותו, מהצבא שלנו.
כן.
ואנחנו יודעים שאלמוג חזק, למרות שהוא חצי שנה שם, וזה מאוד מאוד קשה, אבל אני מאמינה, אנחנו מאמינים, שהוא חזק.
את רוצה... רוצה למסור לו משהו? אם יש איזה סיכוי בטח. קטן שהוא שומע?
הלוואי ואתה שומע על מוג. מוגי, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו עושים הכל על מנת להחזיר אותך הביתה. אנחנו אותך ואת כל החטופים. ותחזיק מעמד, תהיה חזק, אתה חוזר הביתה. עוד קצת.
אנחנו כאן איתכם כל הזמן, מחבקים אתכם ומחכים לתמונות המרגשות שהם חוזרים הביתה.
תודה, תודה, אמן. כולם חוזרים הביתה.
אמן. אחותו של אלמוג, מאיר ג'אן, תודה רבה לך, גאות.
תודה רבה לכם.
והיום, אוהד יעלומי מציין 50, בן 50. הוא עדיין בשבי. אנחנו זוכרים שגם בנו, איתן, בן ה-12, נחטף, הם נחטפו מקיבוץ ניר עוז. הילד חזר בעסקת השבועים, אחת העסקות הקודמות, אחרי 52 ימים. הם לא היו ביחד, הם היו שם בשבי בנפרד. ואוהד יעלומי עדיין בשבי, והיום בן 50. הנה בת שבע יעלומי, מברכת אותו.
אוהד יעלומי, אהוב ליבנו, אנחנו מציינים היום יום הולדת 50 שלך בכאב, בגעגוע, אבל אנחנו גם רוצים לספר לך שאנחנו כולנו בסדר, אני, הילדים, המשפחה המורחבת, אנחנו עושים הכל כדי שאתה ויתר החטופים תחזרו אלינו, מחכים לכם ורוצים כבר לראות אתכם ולגעת בכם, ואנחנו מקווים מאוד שאתם מחזיקים מעמד, תחזיק מעמד עוד שלנו עוד קצת, אנחנו עושים הכל כדי שתצא. סומכים עליך ועל הכוחות שלך, ואנחנו רוצים למסור לך שאנחנו אוהבים אותך ומתגעגעים אליך בכל ליבנו.
בת שבע יהלומי, אשתו שלו עד יהלומי, עדיין הוא בשבי היום, בן 50. אנחנו מאחלים לו ולכל החטופים לחזור הביתה ומהר. עכשיו 12 ועוד 29 דקות פרסומות, ועוד מעט אחרי הפרסומות, רעיון ראשון, עם מפקד יחידה חדשה בצהל, יחידה לשיקום ותמיכה ביישובי העוטף, שנקראת מגל וחרב. 12 ועוד 33 דקות, עכשיו לרעיון ראשון עם מפקד יחידה חדשה שנפתחת בצהל, יחידה לשיקום ותמיכה ביישובי העוטף. שלום לך רב סרן תמיר בן דוד, מפקד יחידת מגל וחרב בחיל החינוך והנוער.
שלום אתי, צהריים טובים.
זה מרגש להיות מפקד של יחידה חדשה שרק נולדה.
מרגש מאוד, גם עצם היחידה שהיא חדשה, אמנם נשענת על יסודות יותר עמוקים של נחל, של חלוציות, של התיישבות, של עבודה במרחב הזה. וגם עצם העשייה, לא רק זה שהיא חדשה, עצם העשייה עם הקהילות בעוטף היא מאוד מאוד אנושית ומרגשת.
ספר על היחידה ומה היא בדיוק תעשה, כבר רמזת שתהיה עבודה עם יישובי העוטף.
נכון, בעצם זה איזשהו המשך ישיר של המערך שלנו בחצי שנה האחרונה. אני נמצא במערך שקוראים מערך מגן. ובחצי שנה האחרונה אנחנו עבדנו עם הקהילות המפונות במוקדי הפינוי, אם זה המקומות הגדולים כמו אילת וים המלח ותל אביב וטבריה, וגם בכל המקומות היותר קטנים, חיילים שלנו שהשתלבו בתוך מערכות החינוך, ליוו את הילדים והנוער מלפעמים גנים ויסודי ועד י"ב, פורמלי ובלתי פורמלי. ובעצם עם התנועה חזרה של תושבים, תושבי הדרום חזרה לבתיהם, אז אנחנו קמנו רגע יחידה שתיתן מענה ארוך טווח, עם מורות חיילות, עם חיילים לחל פרק משימה, עם השקיות תקומה, שזה מקצוע שהקמנו במיוחד לדבר הזה, שמתעסקות בלמידה דיפרנציאלית אחרי כל פערי הלימודים שנוצרו בחצי שנה האחרונה. ואנחנו פה כדי לתמוך סם במערכות החינוכיות וגם קצת בעבודות משקיות חקלאיות.
איך זה יראה בשטח למעשה? מי שיתגייס לצהל וירצה להצטרף ליחידה הזו, או אנשים שכבר נמצאים בצבא וירצו לעבור ליחידה הזו, איך זה יראה?
אז בעצם יש שלושה שערי כניסה. או שאפשר להיות מורה חיילת ולהשתבץ באחת מהרשויות והמועצות, או להתגייס להיות משקיות תקומה, זה שני מקצועות של תחת חיל החינוך והנוער, או להתגייס להם מסלול הנחל, המסלול המוכר והמיתולוגי של האחזויות, ולהיות שנה וחצי בערך בכל מיני תפקידים שונים בצהל, ואחרי זה להתכנס כגרעין ולפעול במועצה או ברשות הרלוונטית ולפגוש את הנוער.
אתם כבר עובדים, תכלס?
עובדים מלא מלא.
עובדים כבר מלא מלא. אני מנסה להבין מה השוני בין מה שהיום עושות מורות חיילות או חיילי נחל לבין מה שיקרה ביחידה שלכם החדשה.
אני חושב שהמפגש האנושי עם אנשים שעברו את מה שהם עברו בשביעי באוקטובר כאירוע בפני עצמו, ותקופת הפינוי, שזה מביא איתו מורכבויות אחרות לגמרי, המפגש האנושי הוא מאוד מאוד אחר. אני אתן לך דוגמה, כיתה ג'3 ממוצעת בבית ספר יסודי בסדרות. 5 ילדים למדו באילת, 5 ילדים למדו בים המלח, 5 בתל אביב, ומחשב רגע התכנסו לפני בערך כחודש, לחזור להיות כיתה ג'3. לנהל את הכיתה זה דבר מאוד מאוד מורכב. אנחנו נכנסנו לתוך הדבר הזה משקיות תקומה, שהיו תומכות הוראה בתוך הכיתות, ידעו לעשות גם עבודה פרטנית, גם עבודה קבוצתית, וגם לעזור רגע לסגלי החינוך וההוראה הקיימים, הטובים והמצוינים שיש בכל רשות ובכל מועצה, לעשות את זה קצת טוב יותר, עם עוד כוח אדם שמוכשר לדברים האלה.
ספר לנו קצת על עצמך, ומה משבעה באוקטובר קורה איתך מאותו יום נורא?
וואו, המון. זה באמת חצי שנה, אבל שהיא תקופה של נצח. בעצם לפני המלחמה, פיקדתי על פרק המשימה גם, על הנחל בכל הרשויות בארץ. וכמו שאמרתי מקודם, התפתחות המלחמה, התחלנו להיכנס למשימות חדשות שלא טיפינו שהם יקרו. ובעצם פיקדתי על גברת הדרום ומרכז. זאת אומרת, כל המלונות בים המלח, בתל אביב, וגם קיבוצים שנקלטו במועצה אזורית רמת הנגב, שיש שם לא מעט יישובים שיגיעו ותושבים שיגיעו, ובעצם היחידה שינתה את פניה בערך 3 פעמים מתחילת המלחמה, וכל פעם מצאנו את עצמנו במיקוד אחר, במיקום אחר, עם חיילים אחרים, עד שהגענו רגע להקמת היחידה החדשה הזאת.
אנחנו מדברים בחודשים האחרונים הרבה עם לוחמים, וכשאני שומעת אותך, אני מבינה כמה הלחימה שלכם בעורף היא חשובה לא פחות, העבודה שאתם עושים. אירוע אחד שנצרב בזיכרונך מהחודשים האחרונים, כזה שאתה הולך איתו?
אני אגיד שני דברים. אני אתחיל רגע עם ראשית הדברים שאמרת, ולא סתם קראנו ליחידה הזאת מגל וחרב. אנחנו מבינים שהחרב שמסמלת את העוצמה ואת הביטחון, שחילות וזרות אחרים בצהל מפעילים, זה חלק אחד, והכי משמעותי זה הסיפור ההתיישבותי, החינוכי, כדי שילדים וילדות עוד יצחקו בשדות וביישובים האלה, וזה נראה לי החלק שלנו והתחום שאני מסייע בו לרשויות ומועצות חזקות וטובות שיודעות לעשות את זה גם טוב מאוד בעצמן. מבחינת רגע אחד, היה שלב שנפל לי הסימון בכלל של מה אנחנו עושים. זאת אומרת, היינו צריכים להזיז חיילים משימה אחת למשימה אחרת, די שגרתי. והקהילה שרצינו להוציא מן את החיילים נחרדו. מה, איך יכול להיות? והמורות החיילות, והשני חיילי נחל האלה, כמה הם טובים, כמה הם משמעותיים, ובאמת, הרעיפו עליהם שבחים, שלא נתקלתי כדוגמתם בכל שתות פיקודי על חיילים, טובים ככל שהם יהיו. ורק אז הבנתי מה המשמעות של העבודה בזמן הזה עם הקהילות האלה.
מרגש מאוד. אז מה נאחל לכם?
א', הצלחה רבה עם כל השותפים שלנו. יכולת לבוא לעשות את המשימה הזאת בענווה גדולה, ויכולת רגע להעמיק שורשים בתוך המרחב הזה ובתוך המקום הזה.
רב סרן תמיר בן דוד, מפקד היחידה החדשה בצה"ל, יחידת מגל וחרב של חיל החינוך והנוער, יחידה שתיתן מענה חינוכי וגם חיזוק לחוסן של יישובי העוטף, מרגש מאוד לדבר איתך. בהצלחה.
תודה רבה.
תודה רבה לך. אנחנו כאן ב-12 ועוד 43 דקות וחצי, ולירן חוג'אינוף גם כאן, כי הוא נכנס לאולפן עם עוד שני זוכים בפרס ישראל לשנת תפשין פי ד' השנה הזו.
כן, אסתי, אנחנו מדברים על פרס ישראל למפעל חיים, הפרסים האחרונים ממש שיש לחלק, פרס ישראל לחברת הכנסת לשעבר, עדנה סולדר, אי-קלת פרס ישראל למפעל חיים לשנת תפשין פי ד', ואישה הקולנוע, המפיק משה אדרי, הוא חתן הפרס. קצת עצוב, ומקרה שלדעתי לא בפעם הראשונה בתולדות פרס ישראל.
שמכריזים אבל על אדם שנפטר, כי נכון, עדנה סולדר נפטרה.
אתמול, בגיל 94, והבוקר שר החינוך קיש התקשר לאחותה, תמי, כדי לבשר לה, הלוויה עדיין לא הייתה, לדעתי איתנו, שלום תמי.
תמי שלום, אחותה של עדנה סולדר.
כן.
שלום, קודם כל תנחומינו.
מקבלת.
וגם ברכות.
כן, זהו, זה בו זמנית, גם זה וגם זה.
ספרי תחילה על הטלפון הזה שאת מקבלת היום בבוקר, כשאתם מתכוננים להלוויה.
מהשר קיש, שמסביר שהוועדה בחרה בעדנה כנציגה למפעל חיים, בוועדה לפרס ישראל. אני מבינה שזה, מה שקורה זה שאני מאוד שמחתי מפני שבהחלט מגיע לה. אני חושבת שהיא אחד מאלה שבהחלט, זה לא סתם, זה לא פוליטי אפילו, זה לא שמאל ולא ימין, אלא פשוט אדם שעשה עבודה כל חייו כמעט, ובהחלט מגיע לו. זה כאילו, אין הרבה אנשים כאלה כמו אחותי לשעבר, מה שהיא יכלה כאילו לתת, זה לא, זה עבודה, זה עבודה, אחריות, נאמנות, כל הדברים. זהו, אני חושבת ש
צורב שהיא לא זכתה לרגע הזה.
זה מאוד צורב. אני חושבת שהיא כבר הייתה מודעת, אבל באיזושהי צורה לזה ש, אבל
מה, הנה, שהיא מועמדת? היא הייתה, כן, היא כן. הייתה עד ימי האחרונים צלולה?
היא הייתה צלולה לגמרי וכולי, אבל היו לה כמה אירועים פיזיים, לא חשוב זה, אבל כן, חבל שזה לא הגיע קצת יותר מוקדם.
ניתן קצת מנימוקי הוועדה. עדנה סולדרי, סמל למנהיגות נשית ומשקפת במסלול חייה יוצא הדופן את פני החברה הישראלית, כך כותבת ועדת הפרס, שהיא הייתה גם אחת ממנהיגי התנועה הקיבוצית, ובמסגרת פעילותה כמובן ארוכת השנים היא פעלה רבות למען חיזוק הפריפריה, שמירת הטבע והמורשת. אגב, השר קישי התקשר, הוא כבר ידע שעדנה לא בחיים?
כן, כן, כן. הוא ידע, זה כאילו חל בו זמנית. הידיעה למותה והסיפור הזה שלה. חבל, חבל, אבל אכן.
כן, נזכיר שהייתה חברת כנסת מהמערך, אתם קיבוצניקים, נכון? מאשדות יעקב.
אני לא קיבוצניקית, זהו.
היא גרה שם? היא התגוררה אחרי
ישראל. למהדרין, אבל... עדנה הייתה נאמנה לקיבוץ, כן. זה אחד הדברים, היא רצה לשמר את הקיבוץ כקיבוץ, לא כמשהו כזה מן ביניים, אלא היא גם עברה את תהליך ההפרטה בקיבוץ בצורה הכי נכונה שיכולה להיות לקיבוץ בכלל. גם זה נכון, זה בין שאר המפעלים שלה.
לא נשארה לה משפחה?
לא, זהו, שאני הנצר האחרון. היא בעצם, מבחינתנו, יש לנו אבא משותף, האמא כבר נפטרה מזמן כמובן, האמא של עדנה, והיא נשארה בקיבוץ, אבל אחרי שאבא המשותף שלנו עזב את הקיבוץ, ואנחנו חלוקות ככה באיזשהו מקום, אבל אני תמיד צפיתי עליה מהעיר אל הקיבוץ, ולא מעט הערצה.
ספרי לנו על עדנה שאנחנו לא הכרנו, כי הכרנו פוליטיקאית, הכרנו מנהיגה, הכרנו אשת ציבור, אבל אולי סיפור אחד כזה אישי.
כן, אני חושבת שהדבר שידוע עליה ולא ידוע עליה, זה אהבה שלה למוזיקה. הפסנתר היה חייה בעצם. בהתחלה היא בכלל רצה להיות פסנתרנית, אחר כך השליחות של הקיבוץ הייתה, היא קיבלה אותה, והיא בעצם, אבל היא רצתה, היא למדה פסנתר כבר מגיל 16, היא למדה אצל מיטב המורים, השתתפה בכל מיני הרכבים קאמרים בצד של הפסנתר, וזו הייתה האהבה הגדולה שלה באמת. אהבה אישית, ובעצם היא הייתה מודה שאם לא השליחות הזו שהיא הייתה צריכה למלא, היא הייתה נשארת מוזיקלית, מוזיקאית.
הלוויה היום.
הלוויה היום ב4:30.
איפה?
בגשר, בקיבוץ גשר, בבית הקברות.
תמי, שהצחותה של עדנה סולדר, קלת פרס ישראל, 2024, שתיקבר היום אחר הצהריים. תודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה לכם.
לירן חודשאינו, והפרס השני הוא ענק למשה אדרי, המפיקה האגדי.
כן, הקולנוען שמוסר כרגע תגובה. שמחתי לקבל היום בצהריים את שיחתו של שר החינוך יואב קיש. אני נרגש הדמעות ומכיר תודה לוועדת הפרס על ההחלטה. התרבות והקולנוע הישראלים בנשמתי, כך אומר משה אדרי, נר לרגלי ולרגלי משפחתי. הוא אומר שהוא מבקש להקדיש את הפרס לאחיו, ליאון, זיכרונו לברכה, שהיה שותף שלו לכל הדרך, ולעיר דימונה. שבה התחיל את דרכו, ואת הסינמה, בעצם את הקולנוע הראשון שהוא הקים שם לפני 30 שנה, אז ברכות לשניהם. נותר לנו רק עוד פרס אחד, פרס הפיזיקה, שעוד לא חולק השנה, בשנה סוערת כל כך. עדנה סולדר אומנם לא תהיה כמובן, היא תתאמן היום בבית העלמין, נגיד שהיא האישה השנייה שמקבלת את הפרס, זה היה כמעט, ככה פרס עם אישה אחת, כוכב לוי, שמקבלת את הפרס המיוחד, מה שנקרא, שהוענק השנה, אבל הנה יש גם את עדנה, כך שיש שתי נשים בלבד, עדיין רשימה מאוד מאוד קטנה ומצומצמת, ומחכים לפרס בפיזיקה.
ברכות לזוכים.
כמובן.
לזוכות ולזוכים. תודה רבה.
תודה.
עכשיו 9 דקות לפני השעה 13:00, כרמלה מנשה, כתבתנו לנצבה, שלום.
שלום אסתי, כן, בצהל ממשיכים בלחימה, אך לוחמי חטיבת הנחל ממשיכים לפעול במרכז הרצועה, הותקפו מבנים צבאיים בהם משגרים שמהם בוצעו שיגורים לעבר כוחות צהל ולעבר שטח ישראל. צוות הקרב של חטיבת הנחל כאמור ממשיך, הוא חיסל כמה מחבלים ביממה האחרונה. במהלך הפעילות הלוחמים חיסלו בהתקלות פנים על פנים חוליית מחבלים שסיכנה את הכוחות ביממה האחרונה. מטוסי קרב וכלי טייס של חיל האוויר תקפו עשרות מטרות בכמה מרחבים ברצועה, אתרים צבאיים, משגרים, פירי מנהרות. באחת התקיפות כלי טייס של חיל האוויר תקף חוליית מחבלים מהחמאס שאימה לכוחותינו. לוחמי הגנה האווירית ירתו אתמול שיגור אחד שנורא ממרחב ג'באליה לעבר כפר עזה. בסגירת מעגל מטוס קרב תקף את המבנה, זו כמה שיגורים לעבר כוחות צהל שפעלו ממוקד במרחב סוג'איה בצפון הרצועה. בסגירת מעגל מטוס קרב תקף, מה שמלמד שהלחימה צפון הרצועה, מרכז הרצועה, גם אם הכוחות יצאו משם, הלחימה הזאת נמשכת ותימשך על פי מידע מודיעיני, על פי מידע מבצעים. בסך הכל בפועל צהל למעשה כבר בשלב ג' למחנות וערכות לכניסה לרפיח ולמקומות אחרים, בלי ממתינים להחלטות של הדרג המדיני.
קמלה מנשה, תודה רבה לך.
תודה אסתי.
שעה ראשונה של בחצי היום, אנחנו רוצים לסיים עם קצת מוסיקה. יהודה פוליקר, קצר פה כל כך האביב. לסיום השעה הראשונה.
יש רגע קצר בין הדר לניסן שהטבע צוהל בכל פה ושופח חיים שיקור ובוסר איך שיופי יכול לרפא ניסר ושולהב ומתיז ניצוצות אך עוד רגע ייבול ויציב כי הנה בשולב כבר הקיץ מצט קצר פה כל כך אביב קצר וחטוף ושובר לחשוב שהוא תכף ידאך מבטו רק נפקח אך התחיל אליו לב רק ניתן לי ותכף נלקח רק ניתן לי ותכף נלקח
שעה ראשונה של בחצי היום סיימנו נחזור מיד אחרי אחת תישארו איתנו, שלום
וסוער סופו כבר כתוב בעלי ניצניו אבל הוא מסתחרר כפרפר במופו וחמור נצחי בעיניו קצר וחטוף ושובר את הלב לחשוב
רשת בית אסתי פרז בן עמי
אחת ועוד חמש דקות וחצי בחצי היום. שלום לכם שוב, שעה שנייה. מפיקות המשדר הן רחלי לוי עם עמית כהן, וטכנאי השידור שלנו דני רוקי. נפתח בפרסום ראשון ברקע הסערה סביב מינוי מפכ"ל. היועצת המשפטית לממשלה דורשת מהממשלה עכשיו לקדם את כינוס הוועדה שאמורה לבחון מינויים לתפקידים בכירים כמו זה. תמר אלמוגה, הפרשנית שלנו לענייני משפט, את מביאה את הפרסום הזה.
שלום אסתי, כן, אז שמענו, השר הודיע על מינוי מפכ"ל, אבל בישראל מינוי מפכ"ל, כמו מינוי לתפקידים בכירים נוספים, זה מינוי שדורש לעבור בחינה של ועדה. הוועדה מייעצת למינויים לתפקידים בכירים. וכרגע אין ועדה כזאת, כי אין לה יושב ראש קבוע. הזמן קצר לאחר הודעת השר, כותבת היועמ"ש גלי בהרב מיארה למזכיר הממשלה יוסי פוקס, אתם חייבים לקדם את הנושא. אי אפשר לקדם מינויים של מפכ"ל ונציב שב"ס בלי הוועדה. והיא מחדדת באותו מכתב, שזה אפילו חלק מרכזי ממנו, שאי אפשר יותר להמשיך עם עניין המינויים הזמניים, לא במפכ"ל ולא בנציב שב"ס ולא בכלל, אלא לתקופות מאוד קצובות שכבר עברו. עכשיו נזכיר אסתי, הממשלה אמרה שבכוונתה לעשות זאת למנות, היועמ"שית אומרת, פניתי כבר בינואר, קדמו זאת עכשיו דחוף, כי כל מצב שבו לא מכנסים את הוועדה פוגע פגיעה קשה בעקרונות מנהל תקין ובאינטרס הציבורי. בואי נראה מה יהיה.
תמר, תודה רבה לך.
תודה לך.
הפרסום הראשון הזה כאן. ועכשיו כמנהגנו, כאן בחצי היום, אנחנו שואלים לשלומם של פצועי המלחמה בכל שבוע, ורוצים לשמוע את סיפורם. נועם פרידמן, שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מה שלומך?
טוב, תודה.
ספר לי על המילואים שלך שנגמרו עם פציעה.
המילואים שלי, אז היה לי ככה סיבוב די ארוך במערכה הזאת. אני קפצתי בשמחת תורה כמו רוב החיילים. קפצתי לנחשונים, בעצם לבסיס אם שלנו, של פלסר 646, זה סייר צרכנים במילואים. ירדנו ישר דרומה לתופת בשבת, ממש לקראת הערב, ככה הגענו לדרום. אנחנו מגיעים לאלומים, שם מתחילים, מקבלים משימות. בעצם התבקשנו לחפש חללים ולאסוף אותם מכל אזור הכביש, מהכבישים שהיו גם הם תופת בפני עצמם, חוץ מהיישובים.
אתה יכול להיזכר בשעות האלה, שזה מה שאתה עושה?
להיזכר,
שזה...
כן, לגמרי. אנחנו מגיעים...
סיוט?
כן, סיוט, הכל השן. כל הכביש מלא במכוניות מופצצות. בסופות. ואנחנו מגיעים לשם בעצם, כמה זה נשמע הזוי, פשוט מעמיסים גופות על הגלה ומפנים אותם לנקודת איסוף של זקה. ככה כל הלילה פחות או יותר אנחנו מסתובבים ומחפשים. עד לפנות בוקר אנחנו עוברים לסעד רגע לאיזו התרעננות, רגע מתחילים, מנסים שנייה לאסוף את עצמנו רגע ולהבין מה ראינו, מה עשינו ומה המשימות שלנו להמשך. משם אנחנו מוקפצים, אומרים לנו ללכת לבארי, בעצם לעזור בכיתור של בארי, שלא יהיה בעצם ברחנים לכיוון עזה. אנחנו נמצאים שם בחלק המערבי של בארי, בעצם ממש צמודים לכל הסיפור הזה שהיה עם הטנק, ממש רואים את כל הדבר הזה בלייב כזה.
מה אתם רואים?
רואים טנק בעצם שהחבר'ה שבפנים מתקשרים איתו, והוא בעצם נכנס לתוך בארי, שזה מחזה גם בפני עצמו לראות טנק מסתובב בתוך בארי. ירו עלינו קצת, אבל היינו מאחור מחסות. בעצם אנחנו נמצאים שם עד שנגמר האירוע, עד מורש עד הצהריים, מה שאני זוכר נכון. כמובן שיכול להיות שאני טועה איפשהו בפרטים, אבל זה מה שאני זוכר. ואז אנחנו נכנסים לתוך בארי, והולכים בעצם לחפש ניצולים, ולוודות שאין לנו עוד מחבלים שמסתתרים.
מצאתם ניצולים, אנשים חיים?
מצאנו איזה ניצולה. כן, היה איזה ניצולה אחת שמצאנו אחרי כל התופת הזאת, היא פשוט יצאה מהממד.
זוכר את התחושה שלך כשהיא יוצאת?
כן, תחושה של... כאילו משהו מטורף, אתה אומר איך בן אדם שרד את כל הזמן הזה בתוך הממד, מטורף לראות לך. היא הייתה מבוגרת גם, אתה יודע, תעזרו לה כזה לצאת, היה כזה... וואו, יש פה עוד מישהו.
בטח שמחה כל כך לראות אתכם.
כן, כן, לא, זה היה... תשמעי, זה היה מחזה. וואו. היה מחזה, ממש מחזה. הכניסו אותה כזה לג'יפ צבאי, ממוגן, וחילצו אותה אחורה.
אתם נשארים שם בגזרה עד שצהל נכנס לעזה?
כן, בעצם אנחנו נשארים בבארי עוד כמה ימים, ממשיכים סריקות, משם אנחנו בעצם חוזרים עוד פעם ללחשונים רגע, לארגן את הציוד מחדש, לארגן את הפלוגות, לארגן את הסדקים, רגע להתכונן בצורה קצת יותר איטית ולא בלחץ שהיינו בשמחת תורה. ואז אנחנו בעצם יורדים לצהלים לזה לבנה של אימון שבועיים, זה נקרא זמן יקר, לפני לחימה. אנחנו מתאמנים שם איזה שבועיים, וממש מתחיל התמרון, ואני קולט, אני מבין בין השורות, שהאוגדה 99 כרגע נשארת בעתודה, ולא לא נכנסת ללחימה בשלב ראשון. אני לוקח איזו החלטה שאני מאוד שמח עליה היום. שאני רוצה להיכנס לתמרון בלג הראשון בעצם, בשלב הראשון של הלחימה, לא לחכות לשלב שני או מה שלא יהיה.
אתה אומר, אני לא נשאר עם 99, אני צריך לעבור לאוגדה אחרת שנכנסת ללחימה בעזה.
נכון, וגם היה לי קצת קשה להישאר בעצם במצב ביניים הזה, כי מה שהיה בעצם בחוץ ברחובות, זה היה ממש עבירה של שמחה ושל חפלות ושל אחדות ושל מלא הופעות ומנגלים. ואני, היה לי קשה קצת להיות באווירה הזאת בזמן שיש לנו כל כך הרבה חטופים זה היה עוד טרי, כן? כל כך הרבה חטופים שנמצאים בשבי החמאס. היה לי קשה קצת עם האווירה הזאת, ורציתי להיכנס ללחימה, הרגשתי שזה הזמן, זה המקום והזמן שלי.
ואתה מצטרף לאוגדה 98?
ואני מצטרף. כן, זה לא בדיוק היה כך. אני מצטרף לפלוגת סדירה של גולני של 13, שהם מתמרנים עם, קצת כזה מלא מספרים, הם מתמרנים עם חטיבה 7 של שדיון, שהיא הייתה מסופחת, לפחות מהחלק השני של הלחימה, לאוגדה 98.
ואיתם אתה נכנס לעזה.
נכון, אני בעצם מוצא שם את המ"פ, זו פלוגה שאיבדה הרבה לוחמים, ועברה שמחת תורה מאוד מאוד קשוח ומורכב לפלוגה סדירה. אז אנחנו מוצאים אותם בעצם, מצטרפים אליהם, ובעצם מתמרנים איתם כל הלחימה ממש. אני בסוף הייתי עם הפלוגת אם שלי ממש ימים בודדים בתכלס.
כן.
אני רוב זמן הלחימה הייתי עם הפלוגה סדירה של חטיבת גולני.
קח אותי ל-30 בינואר, ליום הפציעה. אני מצטערת שאני עושה מין קפיצה, קפיצה כזו.
לא, ממש, ממש, ממש בכיף. 30 בינואר, בעצם אנחנו נמצאים אני לא אגע פרטים, באזור בחאן יונס בעצם שומרים על ציר לוגיסטי, לא שומרים, מאבטחים ציר לוגיסטי. זה נשמע, זה משימה מאוד מאוד כזה שהיא כלום, אבל זה היה משימה מאוד עובדה שהייתה מורכבת. אנחנו מבטחים ציר לוגיסטי, הכל סביבך הרוס ושבור, אתה אחרי 4 חודשים של לחימה, אפשר להגיד שהמבצעיות שאתה רגיל לשמור עליה שחדה ומדויקת, היא קצת נפגמת שהכל סביבך שבור ואתה אחרי 4 חודשים של לחימה. אנחנו בעצם נשלחים להרחיב את מעגל ההבטחה של המקום שתפסנו. צוות שלנו מותקל בקומה שנייה, בעצם הוא הלך ממש צמוד לציר הלוגיסטי, מותקל בקומה שנייה. נראה נורא עליהם צרור מפנים של בית בעצם. הצרור הזה הורג קצין, איש אמיץ ממש, הורג אותו במקום ופוצע עוד 3 חיילים.
וואו.
הם מנהלים שם הקרב הרואי ממש, הם זורקים עליהם רימונים, מחזירים להם רימונים, ממש קרב יחסית ארוך במונחים של לחימה עם המחבלים. הם מבינים שהם במצב לא טוב שם בקומה השנייה, והם מצליחים לחלץ אחורה לבית, בית צמוד, אבל ממש לצאת מהבית שהם היו בו, מחלצים אחורה. בזמן שהם מחלצים אחורה, הם מבינים הקצין שלהם נותר בקומה עם המחבלים בעצם.
ולא יודעים בדיוק מה מצבו בשלב הזה.
בדיוק, לא יודעים מה מצבו, שזה עושה את כל הלחימה מאוד מאוד מורכבת. אנחנו בשלב הזה כבר ממש מנסים לחבור אליהם, ולא כל כך מצליחים, כי ממש זורקים מחבלים ממש מקשים עלינו לחבור אליהם, ממש זורקים רימונים ויורים ככה על הסמטה, מאוד מאוד קשה לחבור אליהם. אנחנו עושים איזה איגוף ככה כדי לחבור אליהם, חוברים לצוות הזה שהותקל, מחלצים את הפצועים קודם כל, אני הייתי שותף שם בחילוץ של הפצועים, מחלצים את הפצועים.
איך מחלצים את הפצועים תחת התופת הזו, האש, הרימונים?
האמת שזה ממש היה חלק שאני כזה סוג של הייתי בו מאוד משמעותי, אז בעצם אתה נמצא מאחורי מחסות, נותן מכת אש, המחבלים יורידו את הראש, ואז אתה בזמן שאתה נותן מכת אש, אתה מחלץ את הפצועים.
יאללה.
כן. זה היה קטע, כי הפצועים שאני חילצתי אותם, אחרי זה שהם התעוררו, הם שמעו שאני פצוע, אז הם לא הבינו איך מי שחילץ אותם גם נפצע. זה היה כזה פרודיה כזאתי.
ואיך אתה נפצע שם? ספר, מה אתה חוטף?
ואז בעצם מחלצים לאחור, המפה שלי מבין שהוא חייב ללכת להחזיר את הקצין שלנו שנשאר שם. ואנחנו עולים, בעצם חוזרים לאותו מבנה שבו נמצא הקצין והמחבלים. ובזמן שאנחנו עולים לקומה השנייה, המחבלים בקומה השנייה, נזרק עלינו רימון שמתפוצץ, הורג את הצמד שלי.
וואו.
שהוא היה גם איש דגול. בחור מבוגר בין 43, עם 5 ילדים.
מה שמו?
יובל ניר.
וואו, נהרג.
כפר ציון, כן. אז הוא נהרג במקום, ואני נפצע קשה בעצם, וחולץ לאחור. אני כל החילוץ שלי בהכרה, מאוד מפוקס, מאוד כזה ער למצב שלי, ומה המצב של הגפיים, ו... ממש כזה נמצא בתוך עדיין בתוך הפינוי, כאילו. לא כזה הייתי פצוע שמאבד את ההכרה, ושוחרר.
היית פצוע קשה, רסיסים של רימון בכל הגוף.
נכון. עדיין יש לי רסיסים.
עדיין אתה איתן.
כן, לא מוצאים רסיסים כל כך.
כן.
אלה הם כן מפריעים.
אני רוצה לשאול אותך, רגע לחזור טיפונת אחורה, ולשאול על הקצין שנכנסתם וניסיתם לפנות אותו, הצלחתם?
כן, חשוב רגע להגיד שהפעולה הזאת מנעה, קודם כל, אם אנחנו רגע כזה אומרים מה הפעולה הזאת, אז הפעולה הזאת מנעה פיגוע, ממש פיגוע תופת על הציר הלוגיסטי, היה שם מחבלים חמושים, מתפרגל והדרוש, מטענים, עם המון המון אמל"ח כדי לעשות ראש פיגוע, באותו ערב יצאה חטיבה שלמה על אותו ציר. ככה נמנע פיגוע גדול, בעצם מה שקורה זה שהחבר'ה שלי מחצים עוד הפעם אחורה, בזמן שהם בעצם חושבים מה לעשות עם איזה טנק, או מנסים להחזים טנק על הבית הזה, אחד המחבלים יוצא מהחלון עם RPG, והחבר'ה שלי מורידים אותו, מורידים אותו במקום, ואז הטנק נותן עוד שתי טילים על הבית, מפיל שם איזה קיר, בדיעבד הוא הפיל את הקיר על המחבל, ואז החבר'ה שלי נכנסים פשוט לאותו מבנה אחרי שהוא בוצע עליו, מה שנקרא סיר לחץ, ירוע עליו, ממש טיווחו אותו. הם מוצאים שם את שתי הגופות של החבר'ה הפלוגה שלי, את גבריאל שני ויובל ניר, שהיו אנשים דגולים ממש. שתיהם נשואים, עם ילדים. מחלצים אותם, הורגים את המחבלים.
כאב לב, אבל איזה גיבורים אתם. ואתה פצוע ממש. שם. עם רסיסים מהרימון, נזקק לטיפול במקום, מטפלים בך, זאת אומרת...
כן, לא, אני הייתי ממש פצוע קשה, במקום ישר שמו לי...
חוסמי עורקים?
חוסמי עורקים, כן, על 3 גפיים. האמת שלא הספיקו אפילו, ממש הפינוי שלי היה מאוד מאוד מהיר. ממש, עם אמר למנחת, מהמנחת, אפילו לא הספיקו לעשות לי שום פרוצדורה, מסוק הגיע. ואתה ממש תוך רגע מוצא את עצמך בבית חולים בלינסון, השולחן הניתוחים. אחרי ששמים לך חומרי משקי כאבים חזקים, נתנו לי אפילו לדבר עם אשתי, להגיד לה שנפצעתי.
מה אמרת לה?
אתה כזה מאוד מכבילים אותך בשיחה, אתה לא באמת יכול לדבר בקושי, אבל כזה אמרתי לה, אשתי, נפצעתי, תגיעי לבית חולים בלינסון, מבית חולים בלינסון. וזהו, ואז לוקחים לך את הטלפון כזה. כן. זה מאוד מוכוון כזה, כי אני מניח שהם מאוד מתורגלים בסערנו. כן.
טוב, בעצם זה שהיא שמעה את קולך, אני מניחה שזה טיפונת כן, מרגיע ולא התקשר אליה מישהו.
גם היא מספרת שהיא הגיעה לשם, היא אמרה, טוב, הוא התקשר אליה, הוא בטח המצב כאילו לא קרה לו כלום,
כן.
ואז היא מגיעה, היא מספרת שהיא יוצא להם רופא, הוא אומר לה שהמצב קשה ומורכב.
ומאז אתה בטיפולים, ניתוחים, נכון, שיקום, נכון. ספר לנו איך זה.
קודם כל אני רוצה להגיד שהצוותים הרפואיים, גם בבילינסון שהייתי, אבל הנתח הגדול שלי הוא בשיבה, שהשיקום פה, אני נמצא וחוזרים לחיים במחלקה ד', זה לא משנה המחלקות, כן, אבל כל הפרויקט הזה שחוזרים לחיים הוא פרויקט מדהים, הוא מנהל אותו ביד רם פרופסור דודקביץ' שעושה פה חייל עם כל הפצועים. זהו, אני אומר, הצוות הרפואי פה מטפל בי נהדר. יש לי עוד איזה ניתוחים לעבור, שיקום מהניתוחים, ואני מקווה שאני בדרכי הביתה חוזרים לחיים שלי כאן.
איך מסבירים לילדים שאבא ככה פצוע ובבית חולים כל כך הרבה זמן?
אני, את זה אני ממש מרגיש שזה עבודה, זה ממש עבודה, זה ממש תהליך כזה.
בני כמה הם?
בין 2.5, 4.5, כבר מבינים.
כן, אז מה, איך הסברת?
קודם כל נקדים ונאמר, כמו רוב החיילים, הבן שלי מתפקד כילד, בן בכור, ואבא כבר 4 חודשים, את יודעת, אני לא...
הילד בן 4.5?
כן, אבל אתה יודעת, אני לא נמצא בבית, כבר 4 חודשים אני לא בבית, זה לא שמשהו חדש קרה.
כן, הם נאלצו להתבגר ברגע.
כן, הם נאלצו להתבגר ברגע כבר חודשיים אחורה, או 3 חודשים אחורה. והפציעה, תשמעי, זה ממש תהליך, שילד מגיע, להגיד שהאבא שלו מרים אותו, פתאום לא מרים אותו, או שאני לא הולך עם כיסא גלגלים, אבל יש פה אנשים שאופים עם כיסא גלגלים, אז פתאום אבא שלך עם כיסא גלגלים. אבל אני חושב שיש בזה משהו, האמת שאתמול היה פה איזה דיון על זה, אני חושב שיש בזה משהו מאוד מאוד גדול, שילד פתאום מגיע למקום שכולם נכים, וכולם פצועים. אני חושב שאני מקווה שזה ימלא בהם איזה משהו של שאפשר להסתכל על האחר, לעזור לאחר, להוא היותר חלש בכיתה. אני מקווה שזה ימלא בהם את הדבר הזה, לדאוג למישהו אחר, לדאוג למישהו שהוא יותר פצוע, לעזור לחלש, לעזור לשונה.
נועם,
אני חושב שזה דבר חשוב שילדים יגיעו פה לשיקום.
אני מסכימה איתך, שיעור, אין ספק לחיים. משהו לסיום שחשוב לך להגיד לכולנו, למאזינים?
כן, האמת שיש לי זה משהו קטן להגיד ככה. אז אני מרגיש שאנחנו ככה חזרו הפגנות בקפלן, והאלה ככה, את יודעת, אני מרגיש קצת שחזרנו לאותו מקום שהתחלנו. אני מרגיש צורך להגיד שאנחנו לא אותו עם ישראל שהיינו בשישי בשישי, או כאילו יום לפני שמחת תורה. וחשוב שנזכור את זה, חשוב שנזכור את זה שמה שעברנו פה הוא לא סתם. אנחנו חייבים להחזיק ידיים, גם אם זה נראה קשה ומוזר ושונה, ואפשר להוסיף פה עוד הרבה מילים. חשוב שנחזיק ידיים ונתאחד אל מול הרוע הזה שנמצא סביבנו. ונמשיך להילחם בו בחוזקה, זה דבר ראשון. הדבר השני שחשוב מאוד להגיד שלא אומרים אותו בכלל, הוא זה שניצחנו בגדול. אם אתה הולך היום בעזה, מסתובב בעזה, אני מבין מה המחיר שאותם אנשים רעים שילמו על מה שהם עשו. אתה מבין שהמחיר הוא גדול, ושכל אויב שיעיז לקום עלינו, אנחנו נפקע בו ונשמיד אותו עד היסוד פה שעשו בעזה. אני מרגיש שיש איזה ניצחון, כן, שאנחנו מנצחים וניצחנו, ואני חושב חשוב שזה להגיד את זה בראש חוצות, וללכת עם התחושה הזאת גם, שאנחנו לא לא מפסידים ולא שום דבר כזה, אפילו שיש חטופים שנמצאים שם וצריך להתפלל עליהם יום יום, אנחנו מנצחים, ננצח, ובמערכה הזאת ניצחנו, חשוב שיגידו את זה ואנשים יחשבו ככה גם.
והנה ברקע אנחנו שומעים שיר שביקשת, עידן רייכל ועידן חביב, אמא אבא וכל השאר, למה דווקא זה?
האמת שאני פה התקשיתי קצת לבחור שיר, אז פה חבר שעצמו את זה להם אותי לו, איזה שהוא תמצא. זה השיר שהוא בחר.
אז איך קוראים לו? תמסור דש.
לא גיבורים אנחנו.
לא, לחבר.
לחבר קוראים מעיין מולה, שהוא גם איש גיבור, ש... הקריב המון כדי להגיע לפה, הוא והמשפחה שלו. זהו, מאחל לו מלא מלא בריאות.
בריאות לכולכם, לכל חיילי צהל הפצועים, ושיחזרו כולם בשלום.
נכון.
נועם פרידמן, סיירת צנחנים, מילואימניק, תחת אוגדה 98, עשה מילואים ונפצע בעזה, עם גולני היה שם. תודה רבה לך ובריאות.
תודה לכם, וכתוב.
לא גיבורים אנחנו, כי מלאכתנו שחורה. תשקע השמש תבוא על האתר, ואז ננום בבגדנו במיטה. כן, אם הזה חשוב, זה קשה וזה נורא. בחיי שזה קשה, אך אני נשאר. אפורה האדמה ושחור האופן, כל שמיים כאילו משתהל, והוא ממתין ולא נוגע, הוא לא נוגע באופק השחור, ביניהם חלל, שום קשר וכל השאר, וזה קשה מאוד אך אני נשאר. יש כאן גדר תהיל ואחריה חרב שלופה, אמא, אבא וכל השאר. לא גיבורים אנחנו, כי מלאכתנו שחורה. תשקע השמש תבוא על אתר, ואז ננום בבגדנו במיטה. כן, אמא זה חשוב, זה קשה וזה נורא. לא גיבורים אנחנו, כי מלאכתנו שחורה. תשקע השמש תבוא על אתר, ואז ננום בבגדנו במיטה. כן, אמא זה חשוב, זה קשה וזה נורא. וכשהלילה תם והשמש מאירה, את תדעי אמא מלא עינינו נראה. מלא עינינו נראה, מלא עינינו נראה, מלא עינינו נראה.
29 דקות כמעט אחרי השעה 1:30, 46 ימים, חודש וחצי חלף מאז אלמותה של הילדה בת התשע, המנות קסאו ממרכז הקליטה בצפת, וגם היום אין קצה חוץ בפרשה. רובי אמרשלג, שלום.
שלום אסתי, כן, אני אומר את זה בכאב גדול, כל כך הרבה ימים חלפו, כל כך הרבה פעמים דיברנו, ולצערי באמת שאין לי מה לחדש, פרשה פשוט קשה ונוראית. את יודעת, אני מבין ורוצה להאמין שהמשטרה הפכה כל אבן, גם בסביבה הקרובה, גם בתוך הבניין, סרקו כל פינה כדי למצוא את הימנות קסאו בת התשע. מדובר במרכז קליטה ברחוב צהל 9 בצפת, שבו יש מאות אנשים. הבניין הזה מורכב מכמה מבנים שמחוברים במסדרונות, יש שם הרבה מאוד קומות, הרבה מאוד דירות. סרקו שם לדברי המשטרה כל פינה אפשרית, שוב ושוב נכנסו לכל דירה, נכנסו לכל ארון, פתחו מקררים, בוידם עם עליות גג וכל מיני קומות מרתף ומסתורים מתחת לבניין, רוקנו בורות ביוב, כל מקום אפשרי ואין קצה חוט. רק נזכיר שהאמנות קסאו נראתה בפעם האחרונה לפני חודש וחצי, היא נכנסה אל מרכז הקליטה, תועדה במצלמות האבטחה כשהיא נכנסת סביב השעה 7:30 בערב, ומאז נעלמו עקבותיה. היו עוד כמה אנשים שראו אותה בתוך הבניין, אבל לאחר מכן בערך בשעה הזו היא כבר לא נראתה יותר, לא נראתה יוצאת מהבניין, ולאף אחד אין מושג לאן היא נעלמה. בשבועות הראשונים היו כוחות מאוד גדולים של משטרה ומתנדבים שסרקו כל פינה, ונכון להיום אין קצה חוט בפרשה הזאת.
עצוב, אנחנו ממשיכים לעקוב כל הזמן. תודה רבה רובי.
תודה.
שי פלבר, סמנכ"ל ומנהל היחידה לעלייה וקליטה בסוכנות היהודית, מצטרף אלינו. שלום שי.
שלום לך ולכל המאזינים.
ואתם בקשר שוטף כל הזמן הזה עם המשפחה.
בהחלט, בהחלט. מרגע האירוע אנחנו עוטפים את המשפחה בכל הצרכים שלהם, החל מסיוע פסיכולוגי, כולל עובדת סוציאלית צמודה שמלווה את המשפחה, כולל אנשי צוות ממרכז הקליטה שמסייעים להם באופן יומיומי, ועד לסיוע כלכלי בתקופה המאוד מורכבת הזו. מחברים אותם למשטרה, מחברים אותם לאירועים שקורים בתוך מרכז הקליטה, איתם בכל רגע נתון עם אנשי הצוות שלנו.
ספר איך אתם יוצרים איתם קשר, דוברי השפה האמרית, למי שצריך שם מבני המשפחה, אני יודעת שההורים לא מדברים כל כך טוב עברית.
נכון, אז יש לנו עובדת סוציאלית דוברת אמרית, שאחראית על מרכז הקליטה והיא בקשר איתה.
שי, אני מבקשת ממך למצוא איזושהי נקודה שנוכל לשמוע אותך טוב, לצערי את הקטוע.
אז אני רגע אשנה.
כן, תשנה, מה שנקרא, תשנה תנוחה, או שאם אתה עם אוזניה, אז תמיד אותה.
לא, אני עם הטלפון ישירות אליכם. אני אומר בהקשר הזה, אנחנו עובדת סוציאלית דוברת השפה אמרית, בקשר למשפחה באופן צמוד, גם אחראית על כל מרכז הקליטה. יש סומכת שמדברת את השפה ומלווה אותם, וגם מנהל אגף קליטת עולי אתיופיה אצלנו מלווה את המשפחה. אז הקושי השפתי, בהחלט אנחנו מבינים אותו, ולכן אנחנו מנגישים את הסיוע בשפה שיותר נוחה להם, ומבינים אותה יותר.
מה אתם שומעים מהמשפחה? הם משתפים במתוקה שלהם? תשמע, אי אפשר לתאר דבר כזה נורא, שילדה בתשע נעלמת, ערב אחד פשוט נעלמת, בלעה אותה אדמה.
את צודקת לגמרי, זה פשוט כאב בלתי נתפס, ודאי למשפחה, ודאי לנו כסוכנות יהודית ולכל שאר מרכז הקליטה. ההורים משתפים, אני לא יכול לחשוף את הכל ברשותך, אבל הם בהחלט מביאים קושי, מביאים תסכול, קשה להם הסיטואציה מאוד מאוד, יש ילדים אחרים בתוך הבית שממשיכים לנסות את השגרת חיים שלהם, הם משתפים במה שניתן, ואנחנו גם עוזרים מעבר למה שהם משתפים, כי אנחנו מבינים שזה אירוע מאוד ייחודי בהסתברות שלו לצערנו הרב.
האם אתם גם עוזרים להם כלכלית במה שצריך, בעניינים חומריים?
התשובה היא כן, אני לא רוצה לפרט מטעם
כן, ברור, ברור.
אבל בהחלט, כל עניין, כל בקשה, גם דברים שאנחנו מסתכלים קדימה לעתיד, עבור המשפחה מטופל, כדוגמה, אני כן יכול לומר, הם רכשו דירה, וחושבים אם לעבור אליה, או להמדין בתוך מרכז הקליטה, אז אנחנו כמובן מסיים להם בכל התהליך הזה, כן, בהחלט, כל הזמן אנחנו מיד על הדופק בעניין הזה.
אנחנו רוצים להשאיר את הסיפור הזה, העצוב הזה, שמקווים שעוד יהיה לו סוף טוב, רוצים להשאיר אותו כל הזמן על סדר היום. אני רק רוצה לומר שבמשטרת ישראל גם הפעם לא מצאו לנכון לשלוח נציג שיתראיין כאן, רצינו להדכן את הציבור וגם את המשפחה דרכנו, מה נעשה בחקירה הזו, לשמוע בעצמנו פרטים, קיבלנו תשובה שלילית, ולא בפעם הראשונה מהמשטרה. אני רק אומרת בהערת סוגריים, גם אם אין חדש בחקירה, חשוב מדי פעם שמשטרת ישראל תשלח נציג, כדי שיספר מה עושים, מה נעשה, ומה עוד יעשה. גם אתם מבחינתכם, הסוכנות היהודית, מרגישים חובה ואחריות להשאיר את הסיפור הזה על סדר היום.
נכון, ולמשל, סיכנו המשטרה על המשך החיפושים. אנחנו ממשיכים להביא מתנדבים באופן קבוע למרכז הקליטה, מגיע תמיד יש משטרה ומתדרך אותם, ועל פי נקודות עניין רלוונטיות, ממשיכים את החיפושים. אז מבחינתנו העניין לא נגמר, ואגב, מתנדבים צריך גם כדי לחפש, וגם כדי שהנושא יישאר על סדר היום.
ואתם מקבלים עדכונים מן המשטרה באופן סדיר?
כן, כן, אנחנו עובדים באופן שוטף של המשטרה. אני כן יכול לומר לשתף דיווח מקודם של רובי אמרשלג, ודאי בתקופה הראשונה, אני גם הייתי שם הרבה מאוד פעמים, ובאמת, תרתי משמע, מה שנקרא, המשטרה הפכה כל אבן. בתוך מרכז הקליטה, מחוץ מרכז הקליטה, אני יודע להגיד שהושקעו פה שעות רבות ומאמצים רבים, ודאי צריכים להימשך עד שנמצא אותה, אני מקווה מאוד, בריאה ושלמה.
הלוואי, הלוואי, אנחנו מצטרפים לתפילה הזו. שי פלבר, סמנכ"ל ומנהל היחידה לעלייה וקליטה בסוכנות היהודית, תודה רבה.
תודה רבה לך, ותודה שאתם ממשיכים לעשות בזה, כי זה חשוב מאוד.
זו שליחות שלנו. אמנה אותקסאו, בת התשע, 46 יום, מה שנעלמה הילדה הזאת בצפת, ואנחנו ממשיכים לעקוב אחר הפרשה הזאת. תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומות. עכשיו ספורט, ליאן וילדאו, שלום.
שלום, אסתי, צהריים
טובים. טניס, ניסה לוילנה.
כן, לליטה, שם נבחרת הטניס הנשים של ישראל, מה שהפעם טורניר הפדרציה, היום הוא טורניר בילי ג'ין קינג, והנבחרת שלנו משחקת שם, ובשעה זו משחקת מול מרוקו, שזה מעניין בפני עצמו, בטח בתקופה הנוכחית. מיד נשמע, אגב, בילי ג'ין קינג, הטורניר על שמה של הטניסאית האמריקנית האגדית, היא גם אמורה להיות שם ולהיפגש עם אנשים, כולל אנשי הנבחרת שלנו, כולל יושב ראש איגוד הטניס הישראלי, אבי פרץ, שנמצא איתנו מוילנה על הקו. שלום, אבי.
שלום, צהריים טובים.
אז קודם כל תן לנו עדכון, מה קורה שם במשחק מול מרוקו, מיקה בוכניק הצעירה משחקת בשעה זו.
כן, מיקה בוכניק עלתה כמספר 2 היום, מכיוון שלינה קיבלה מנוחה, המדורגת הראשונה שלנו, אז מיקה עלתה כמספר 2 וניקול חירין תעלה כמספר 1 לאחר המשחק הזה.
אז ביד נשאל אותך על הטורניר עצמו, אבל קודם קצת על המסביב, מפגש מול מרוקו בימים כאלה, טעונים, זה לא טריוויאלי, מורגש משהו או שהכל כרגיל, לוחצות ידיים, הכל בסדר?
לא, לא, יש פה אפילו אהבה, אתה צריך לראות חיבוקים, החלפות של סיפורים, הם נפגשות גרי בסבב גם הרבה פעמים, הקפטן שלהם התחבק עם הקפטן שלנו, סיפר שיש לו חברים בישראל, כמו תמיד ספורט מחבר, בוא נגיד שאם הספורטאים היו מנהלים את העולם, היה יותר טוב.
טוב, בוא נדבר עכשיו על העניין המקצועי. הנבחרת שלנו כרגע במקום השני בבית אחרי ליטה. כאמור, פוגשת את מרוקו. המטרה להיות במקום הראשון ולהפיל לשלב הבא. תמונת הסיכוי מול מרוקו?
תראה, קודם כל אנחנו, לצערי, אנחנו לא בדור שמתאים כרגע לדרג א', אנחנו כמובן, לדרג אחד, אנחנו כמובן עושים את המקסימום כדי לעלות. יש לנו נבחרת מאוד 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 צעירה. לינה קלושקו שהיא הבחירה, היא בת 22, יש לנו פה שחקניות בנות 15, 16, 17, יש פה נבחרת מאוד צעירה עם עתיד רחוק, אני שמח מאוד על הניסיון שהם צברו פה, הם כבר שבוע במסגרת ביחד, הם הגיעו פה לפני כמה ימים, יש פה פשוט, יש פה אווירה טובה, בייחוד בתקופה הזו אנחנו מרגישים שגרירים, והנבחרת הצעירה הזו, אנחנו מצפים קודם כל שישארו בדרג 2, חלילה שלא נסתבך בהידרדרות לדרג 3, ואם התוצאות יתחברו ונצליח לעלות לדרג 1, לא נהיה עצובים.
זהו, כי אנחנו תמיד מחפשים את השחר פאר הבא, את אנס משנובה הבא, אולי אפילו את גלושקו הבא, יש את אחותה שמשחקת, לינה, ביולי הייתה הבחירה, לינה היא הצעירה, יש פוטנציאל בנבחרת הנשים כדי לפרוץ קדימה?
יש הרבה פוטנציאל, ויש הרבה פוטנציאל בטניס הישראלי בכלל, הדור, אנחנו עובדים חזק על הדור הבא, יש לנו נבחרת בנות 12 ובנות 14, נבחרות מצוינות, אחת מהן זכתה באליפות אירופה כנבחרת שנה שעברה, אנחנו עובדים חזק על הדור הבא, אבל זה מצחיק, כי הדור הבא הוא כבר הדור הנוכחי, כפי שאמרתי, שחקניות בגילאי 16-17, שאני מקווה מאוד ומאמין שהשבוע הזה ייתן להם הרבה ניסיון.
אבי, למשפט לסיום באמת על המצב, אמרתם המרוקאיות, הכל בסדר, אפילו אהבה, הבטחה גדולה לנבחרת, אנחנו יודעים שספורטאים בתקופה הזאת בחול, זה לא פשוט משלחות בכלל.
לא, זה לא פשוט, אנחנו מצפים, כמו, טניס הוא, רוב הפעילות היא בינלאומית, היא לא מקומית, ואנחנו רוצים גם לחזור לארח תחרויות בינלאומיות, שזה מכה אדירה, גם לענף וגם לשחקנים שלנו, להיות בחול בימים האלו זה לא נעים, לא נעים, אנחנו מכירים ושומעים את החדשות, אנחנו יחסית במלון ומתקן שהכל ביחד פה מסודר, אנחנו לא צריכים לצאת החוצה לעיר, אנחנו שלושה ארבע ימים פה, אבל הנבחרת פה כבר שבוע, לא יוצאים מפה, לא מסתובבים בעיר, אנחנו מובטחים, הכל בסדר, לא מרגישים מאוימים, רק שנביא את התוצאות הטובות המקצועיות וזה יהיה מושלם.
אבי פרץ, יושב ראש איגוד הטניס, נאחל לכם בהצלחה במפגש הזה שם מול מרוקו, ובכלל בהמשך עם הנבחרת, תודה שהיית איתנו מוילנה.
תודה רבה, כפי שציינת, מרגש מאוד היום, אנחנו אמורים להיפגש עם בילי ג'ין קינג האגדית, שהיא מבחינתי הנלסון מנדלה של הטניס העולמי, וזה הולך להיות מפגש מרגש מאוד.
בהצלחה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה, אבי, ותודה רבה לך ליאן.
תודה.
פרסומות ותכף תרבות.
שלום אסתי.
שלום דורית, אסרף מזרחי.
את יודעת שאני נהדר, עכשיו עם השיר הזה אני ממש במצב רוח טוב. את יודעת שאני פחות אוהבת מוזיקה לועזית לפינה שלי, אבל כשתמיר גרינברג שר, אני לא יכולה שלא להתרגש מזה.
ולא משנה באיזה שפה.
ולא, בדרך כלל זה באנגלית, כן. אבל תקשיבי, קודם כל אני מרגישה שאני בעשר בלילה עכשיו.
נכון? כן, ממש. תמיר גרינברג, שלום.
שלום, שלום.
זה צהריים עכשיו, זה לא כן. לילה, וכשאתה אומר you should be here, אני ישר חושבת, אתה יודע על מי, על החטופים כן. ועל החיילים, ושכולם יהיו פה כבר.
אבל נכון. רגע, אבל רגע, נכון? מה השיר שלך? זה לא על זה, אבל באמת, נכון? כל אחד לוקח את זה למקום הזה, ואני מנסה קצת.
אנחנו
קצת,
לוקחים למקומות נכון. אחרים, גם אם זה נכתב על משהו.
נכון. תמיר. ספר לנו את הסיפור.
אז השיר הזה נכתב לפני כמה שנים כבר. באמת כתבתי אותו לפרידה. שהייתה פה גם לבת זוג, ובאמת הוא קיבל עכשיו איזה תפנית עם המשמעות שלו, והזמן שהוא יצא, אני הופעתי איתו כבר הרבה, גם בכוכב וגם בשנתיים האחרונות, שלוש אפילו, ופתאום התזמון שלו, שהוא תכנתי שהוא יצא עם האלבום, פתאום הרגשתי שהוא...
חייב לצאת.
כן, כן, בדיוק.
ואיזה תגובות אתה מקבל עליו?
קבל תקופות טובות, אבל כאילו באמת התזמון שלו, פתאום אתה רואה אנשים מגיבים בצורה שלא דמיינתי בכלל, כי קודם כל זה יצא בדיוק בחצי שנה למלחמה, שזה גם משהו שבאמת לא תכננתי, ואנשים מגיבים, אתה יודע, בעצם you should be here, זה אין יותר ברור מזה, כאילו אני שכתבתי את זה לפני 4 שנים או 3 שנים הייתי עוד בלוס אנג'לס, לא יכולתי לעלות על דעתי שמשמעות כזאת יכולה להיות למילים האלו.
איך עברה לך התקופה הזו, האחרונה?
תקופה קשה, כולנו. מרגיש שבר מזל שבעזרת המוזיקה אני יכול, גם יצא לי לפגוש המון אנשים. הסתובבתי בכל, באמת בכל הארץ, בתי חולים, למלונות, לבסיסים, לבתים של משפחות, של חטופים, בכיכרות. באמת חוויתי את התקופה הזאת בצורה מאוד משמעותית, באמת באמני הבטן. ואני מרגיש שבאמת לא מזל שיש לי את האפשרות לעזור עם המוזיקה, והמוזיקה היא מרפאת והיא עוזרת, והיא נותנת איזושהי מופוי מסוים ובריחה. ככה אני עושה את החלק שלי.
אז יש לנו אלבום בדרך, זה שיר, אמרת שהוא מקדים את האלבום, החלטת להוציא אותו עכשיו, מה הלאה?
מה הלאה? אני לא יכול בדיוק לספר, אבל, אבל יש אלבום, יש אלבום עם הרבה שירים. זה אני יכול להגיד.
נדע, נשמע עוד אסתי מהשיר?
כן, עוד קצת מהשיר נשמע. כיף, כיף נכון? לסיים תוכנית עם שיר כזה, כן.
כן.
נגיד גם תודה ושלום לתמיר גרינברג.
תודה, תמיר.
תודה רבה.
תודה.
דורי, תודה רבה גם לך.
תודה, אסתי.
סיימנו שעתיים של בחצי היום. בשעה זו גל הירש מתאם השבועים והנעדרים נמצא בכנסת עם השדולה למען החזרת החטופים, והוא אומר שם, אני רוצה שתדעו שאנחנו הופכים כל אבן ועושים כל מה שאנחנו יכולים ומצליחים כדי להחזיר אתכם הביתה כבר חצי שנה. פונה לחטופים ואומר את המשפט הזה. כך גל הירש מתאם השבועים והנעדרים בכנסת. שעתיים של בחצי היום. מפיקות המשדר, עמית כהן ורחלי לוי. הטכנאים שלנו, דני רוקי ורוני נאור. לילך גביש בדיגיטל, אחרי שתיים, רגעי קסם עם גדי לבנה. אני אסתי פרס בן עמי. שלום.